בזמן שהגיהנום מככב בברית החדשה ובקוראן, במקרא הוא לא מופיע אפילו פעם אחת. איך נוצר הפער הזה ומדוע בכלל קיים הגיהנום? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, דוקטור דרור ארליך, מרצה למחשבת ישראל מבית הספר ללימודי יסוד ביהדות על בעיית הגיהנום ביהדות.
האם יש גיהנום ביהדות? במקרא, המושג גיהנום אינו מופיע. מופיע שם המקום, גיי הינום, בהטיות שונות, גיי בן הינום, גיי בני הינום, אבל המושג גיהנום, כביטוי לעונש שלאחר המוות, אינו מופיע במקרא. ייתכן, ויש הסבורים, שבמקרא או בסאבטקסט של המקרא מופיע הרעיון של עונש לאחר המוות, הרעיון המרכזי של מושג הגיהנום המאוחר יותר. אבל המושג גיהנום ככזה אינו מופיע במקרא כלל. זאת, למשל, בשונה מכתבי הקודש של שתי הדתות המונותאיסטיות המקבילות. המושג גיהנום בברית החדשה מופיע 12 פעמים. בקוראן, מושג הגיהנום, המונח גיהנום בערבית, מופיע קרוב ל-400 פעמים. על רקע זה, היעדרו של המושג גיהנום מהמקרא בולט ביותר. מבחינה היסטורית, מושג העונש שלאחר המוות הוא קדום מאוד, הוא מופיע כבר בתרבויות של העולם העתיק, הבבלית, המצרית, היוונית והפרסית. למעשה, החל מהאלף הרביעי לפני הספירה, אנחנו מוצאים את הרעיון של עונש לאחר המוות לאנשים מסוימים. לעומת זאת, מושג הגיהנום כשלעצמו עולה על במת ההיסטוריה בשלב מאוחר הרבה יותר. המושג גיהנום מבוסס לשונית על שם מקום שמופיע בתנך, גיי הינום או גיי בן הינום, כאשר בתנך לשם המקום הזה לא הייתה שום משמעות גיהנומית במרכאות, כלומר שם המקום הזה לא השתייך בתנך לרעיון של עונש לאחר המוות. החיבור בין הרעיון של העונש לאחר המוות לבין המונח גיהנום מופיע לראשונה במקורות היהודיים בספרות חז"ל. במהלך ההיסטוריה וגם בימינו נעשה במושג הגיהנום שימוש פוליטי. במרבית ההגדרות והתפיסות של מושג זה מדובר ברעיון מפחיד, והשימוש בו הוא כאמצעי רטורי שנועד לייצר הרתעה. השימוש ברטוריקה המרתיעה הזו עשוי לקדם שתי מטרות דומות אך שונות. יש העושים בו שימוש כדי להשיג שליטה בציבור אנשים מסוים, להנחיל לציבור הזה דעות ודרכי התנהגות תוך ניצול החולשה האנושית של הפחד ומתוך כוונה להיטיב עם הגורם השולט בלבד. במקרים אחרים נעשה שימוש במושג הגיהנום שוב כדי לכוון ציבור מסוים לקבל דעות מסוימות ולאמץ דרכי התנהגות מסוימות, אך הפעם מתוך כוונה להיטיב עם הציבור עצמו, להוביל את בני האדם לדרך חיים ראויה יותר, בהנחה שבלי הרתעה זו הציבור ככלל לא יצליח להשיג מטרה זו. יש ויכוח בשאלה האם הגיהנום קיים במציאות או לא, אבל אין ויכוח על השאלה אם הוא קיים בשיח הדתי והתרבותי ובאמונתם של אנשים רבים בני דתות ותרבויות שונות לאורך ההיסטוריה וגם בימינו. מה שאני מכנה האיכות הפילוסופית התיאולוגית של מושג הגיהנום מתייחס למקום שהוא ממלא בשיח על אחת מהשאלות הגדולות ביותר של המחשבה הדתית, שאלת טובו וצדקתו של האל. נראה שמושג הגיהנום משמש כאמצעי לפתרון בעיה תיאולוגית, מוסרית, קיומית, חריפה. ואולם, נראה גם שמושג הגיהנום אולי מצליח לפתור את הבעיה הזו, אבל הוא בעצמו מייצר בעיה תיאולוגית מוסרית חריפה לא פחות. זוהי משמעות הביטוי בעיית הגיהנום המופיע בכותרת הרצאה זו, וכעת ארחיב על כך. עונש הגיהנום הוא לכאורה פתרון טוב מאוד לבעיית רשע וטוב לו. ישנם אנשים שעל פי חוקי הדת, או על פי הנאמר בכתבי הקודש, ראויים לעונש בשל מעשיהם הרעים. בין אם מדובר בהפרת מצוות האל, בין אם מדובר בהתנהגות בלתי מוסרית. אבל, מבין האנשים הראויים לעונש, ישנם כאלה שעל פניו נראה שאינם נענשים במהלך ימי חייהם. עובדה זו משקפת מציאות של אי צדק, ואיך זה יכול להיות שהאל, הנתפס כטוב המוחלט, יאפשר מציאות כזאת של אי צדק? כמאמר הנביא ירמיהו, מדוע דרך רשעים צלחה? ולכן, מתחייב מכאן בהכרח שהאל אמור לאזן את מוזני הצדק ולהעניש את אלה שראויים להיענש ולא נענשו במהלך חייהם לאחר מותם. כאן נכנס לתמונה מושג הגיהנום. משום שאלה שהיו ראויים להיענש ולא נענשו במהלך חייהם, חייבים להיענש איפשהו ומתישהו כדי להגן על צדקתו של האל. מושג הגיהנום שמבטא את ענישתם לאחר המוות הוא הפתרון המושלם לכך לכאורה. תחשבו על אדם שחי חיים טובים, בלי צרות מיוחדות, בלי סבל יוצא דופן, אבל היה אדם רע. אדם שעשה מעשים רעים לאנשים אחרים, אולי רע בהקשר הדתי, אדם שהפר את חוקי הדת, ובכל זאת, לכאורה לא נענש במהלך חייו כלל. כאן בא מושג הגיהנום, הוא משמש כאמצעי להעניש אותו לאחר מותו. הרעיון הזה, שלפיו אנשים שראויים להיענש, ולא נענשו בחייהם, יענשו לאחר מותם, פותר במידה מסוימת את בעיית רשע וטוב לו. אך הוא כשלעצמו פותח פתח לשאלות רבות נוספות. למשל, מתי זה קורה, גיהנום? מיד לאחר המוות? לאחר זמן מסוים? באחרית הימים? היכן מתבצע העונש? במקום מסוים שנקרא גיהנום? אם כך, היכן הוא נמצא? האם זה בקבר? האם זה באיזשהו עולם מתים כללי? אולי בשמיים? וגם את מי או את מה הוא מעניש? את הגוף של האדם? אולי רק את נפשו? אולי גם וגם? ובאיזה סוג של עונש מדובר? האם מדובר בשריפה באש, שהוא אולי המוטיב הפופולרי ביותר בספרות שעוסקת בנושא הזה? אולי דווקא קור, מקפיא? אולי עינויים מעינויים שונים? שאלות אלה ודומות להן העסיקו הוגי דעות יהודים, נוצרים ומוסלמים לאורך הדורות, והם הציעו בעניינן תשובות מגוונות. אבל לענייננו, ישנה שאלה אחרת, שהיא ההקשר שבו עולה בעיית הגיהנום. השאלה היא, כמה זמן נמשך עונש הגיהנום? האם זהו עונש נצחי או זמני? ואם הוא זמני, מה קורה בסופו? אחת התפיסות הרווחות בעניין זה בהגות היהודית היא שעונש הגיהנום לפחות בחלק מהמקרים, לפחות לחלק מהנענשים בו, הוא עונש נצחי. כלומר, עונש שנמשך לנצח, עד אין סוף. תפיסה זו קיימת אולי אף יותר במחשבה הנוצרית ובמחשבה המוסלמית, אך יש לה ביטויים רבים גם בהגות היהודית. אבל, כפי שכבר ציינתי קודם, הרעיון של עונש נצחי בגיהנום מעורר בעיה תיאולוגית מוסרית חריפה. נראה שעונש נצחי הוא לא מתאים, הוא לא פרופורציונלי לעבירות שאדם מסוגל לבצע. האדם הוא יצור זמני, חייו סופיים. המעשים שהוא מסוגל לבצע הם סופיים. ואם כך, קשה מאוד להבין כיצד נוכל להצדיק מבחינה מוסרית עונש אינסופי על מעשים רעים, רעים ככל שיהיו, אך סופיים. זה לא מידתי, ולכן זה גם לא צודק. ואם כך, איך זה יכול להיות שהאל גוזר עונש כזה על מישהו? חזרנו אם כן בגלגול חדש לבעיית הצדק האלוהי שממנה יצאנו, והפעם בדמותה של בעיית הגהנום. זה כמו שיש מחלה, ואנחנו מציעים לה תרופה, והיא פותרת אמנם את המחלה, אבל היא מייצרת מחלה חדשה. אז מה הועלנו? השיח על בעיה זו ועל דרכי ההתמודדות עימה מתנהל בספרות המחקר ובפילוסופיה בת זמננו, בעיקר בהקשר הנוצרי. אני מבקש להציג את השיח על סוגיה זו במקורות היהודיים, החל מספרות חז"ל המוקדמת ועד ההגות היהודית בשלהי ימי הביניים ובתקופת הרנסנס. הוגים יהודים לאורך הדורות גילו מודעות ורגישות לבעיה זו, וניסו להתמודד איתה בדרכים שונות. אפשר להסביר את דרכי ההתמודדות שלהם עם בעיית הגהנום בעזרת מושגים ועקרונות הלקוחים מתיאוריות הצדקת העונש שמופיעות בפילוסופיה של המשפט, באתיקה ובספרות הקרימינולוגית. הדרך העיקרית שבה התמודדו ההוגים היהודים עם בעיה זו התבססה על מושגים מתוך תיאוריית האנישה הגמולנית, גמולנית מלשון גמול. לפי תיאוריה זו, עונש זה בדיוק מה שמגיע לעבריין או לחוטא. וכמה להעניש אותו? באיזו רמת חומרה להעניש אותו? בדיוק כמה שמגיע לו. ככל שהעבירה חמורה יותר, כך יהיה העונש חמור יותר. בתיאוריה הזאת יש דירוג של העונשים. יש עונשים קלים יחסית לעבירות קלות יחסית, ועונשים חמורים יחסית על עבירות חמורות יחסית. העיקרון הבסיסי שעל פיו נקבע העונש נקרא עקרון הפרופורציונליות. הרעיון הוא להתאים את חומרת העונש לחומרת העבירה. ואיך קובעים את חומרת העבירה? בדרך כלל לפי גודל הנזק שנגרם, ואם לא נגרם, לפי גודל הנזק שתוכנן להיגרם. אך ישנו שיקול נוסף שנוגע לא לגודל הנזק, אלא למעמדו של הצד הנפגע. כלומר, ככל שהעבירה נעשתה כלפי מישהו חשוב יותר או בכיר יותר, העבירה נחשבת חמורה יותר, ובהתאם לכך יהיה גם העונש חמור יותר. העיקרון הזה, שלוקח בחשבון את מעמדו של הצד הנפגע, היה שכיח מאוד בימים עברו, אבל נדמה שגם בימינו יש לו עדיין ביטויים מסוימים. אפשר לדוגמה לחשוב על אותו מקרה שאירע לפני מספר שנים, שבו נזרקה נעל על שופט או שופטת במהלך דיון בבית המשפט. והעונש שנגזר על העבריין היה מספר שנות מאסר בפועל. עונש חמור הרבה יותר מאשר היה נגזר על אותו אדם אם הוא היה משליך את אותה נעל בדיוק על אדם אחר שאיננו שופט או מחוץ לכל תלי בית המשפט. דרך נוספת להתמודד עם בעיית הגהנום, שמופיעה בשכיחות נמוכה הרבה יותר במחשבה היהודית, מתבססת על תיאוריה אחרת של אנישה, על תיאוריית האנישה התועלתנית. לפי תיאוריה זו, עונש כשלעצמו הוא דבר רע מיסודו, ואין הצדקה להעניש מישהו אחר רק כי זה מה שמגיע לו. אנישה יכולה להיות מוצדקת רק בהיותה מובילה לתועלת עתידית רבה יותר מאשר אי-אנישה. וכמה להעניש? כמה שעשוי להגדיל יותר את התועלת. מדובר בהקשר הזה על שיקולים כגון הרתעה, שיקום העבריין, הרחקת הגורם המסכן מהחברה ועוד. בהקשר שלנו, לעתים מופיע טיעון שמצדיק את עונש הגהנום הנצחי משיקולים של הרתעה. עונש נצחי מרתיע מאוד. מרתיע אולי יותר מכל עונש אחר שאפשר להעלות על הדעת. ולכן, לכאורה הוא יעיל יותר מאשר כל עונש אחר שאפשר להטיל על החוטא. הפחד של אנשים מפני עונש גהנום נצחי עשוי לגרום להם יותר מכל דבר אחר אולי ללכת בדרכים ישרות וטובות ולהימנע ממעשים רעים או לפחות לצמצם אותם במשך כל ימי חייהם. כדאי להעיר שהגישה הזו לבעיית הגהנום מניחה שפעולותיו של האל, כמו ענישה, נתונות לבירור בכלים שכליים ומוסריים אנושיים. הגישה הנגדית לא תראה בעיה לא ברשע וטוב לו ולא בעונש נצחי, ותטען באופן קטגורי שאין לערער או לתהות על רצון האל, על פעולותיו של האל, גם אם הוא נראה בלתי מוסרי בעיניים אנושיות. אפשר לומר בהכללה שזו אינה הגישה הרווחת בהגות היהודית. להפך, ההגות היהודית מבטאת רגישות לשאלה המוסרית הכרוכה במושג העונש הנצחי, והיא אף מציעה ניסיונות שונים לפתרון בעיה זו. במקור מעניין בספרות חז"ל, בתוספתא על מסכת סנהדרין, אנחנו מוצאים הבחנה בין שתי קבוצות של חוטאים. קבוצה אחת היא של אותם חוטאים שהעבירות שלהם היו יחסית קלות יותר, והם נידונים לגהנום של 12 חודשים, שבסופו הם מתקלים כליון מוחלט. לעומת זאת, הקבוצה השנייה הם אלה שעברו עבירות חמורות יותר, חמורות מאוד, עבירות אידיאולוגיות, עבירות של פגיעה ברבים, והם, לדברי התוספתא, נשלחים לעונש נצחי בגהנום. ועל כך שואלת התוספתא את השאלה, ואני מצטט, מי גרם להן? במובן של מה מצדיק עונש כל כך חמור? איך אפשר להצדיק עונש נצחי לעבירות שהם עשו חמורות ככל שתהיינה? שאלה זו נותנת ביטוי, בעיניי, לרגישות של המקור שלפנינו לבעיה המוסרית של עונש נצחי בגהנום. התוספתא גם עונה לשאלה זו תשובה קצרה, תמציתית, שמבוססת על מעין מדרש של פסוק, ואולי רמוז בה כיוון מסוים של תשובה לבעיה. התוספתא אומרת, ואני מצטט שוב, שפשטו ידיהם בזבול. כלומר, המעשים שעשתה אותה קבוצה הם חמורים במיוחד, משום שהם פשטו ידיהם בזבול, משום שהם בעצם פגעו במעשיהם בזבול שהוא בית המקדש, שהוא בעצם מייצג את קיומו של האל בעולם. אפשר להציע שבדברי התוספתא רמוז עקרון המעמד. כלומר, חומרת המעשים של אותם אנשים שנידונים לעונש נצחי, אכן מצדיקה עונש כזה. המעשים שלהם חמורים במיוחד, משום שהם מבטאים פגיעה באל. באל שהוא במהותו ישות אינסופית. ועל כן, מעשיהם חמורים במידה אינסופית. ולפי עקרון המעמד, הם ראויים לעונש אינסופי על מעשים אלה. כאן, עקרון המעמד מופיע ככל הנראה ברמז בלבד, אך בהמשך ההגות היהודית של ימי הביניים אנחנו מוצאים שימוש מפורש בעיקרון זה אצל הוגים כגון הר"ן, רבי חסדאי קרסקס ורבי יוסף אלבו. למרות שהגישה העיקרית להתמודדות עם בעיית הגהנום במחשבה היהודית מבוססת על הצדקה גמולנית של האנישה, אפשר למצוא דוגמה, יחסית יוצאת דופן להצדקת העונש הנצחי בגיהנום משיקולים תועלתניים. דוגמה לכך אפשר למצוא אצל שני הוגים יהודים מראשית המאה העשירית, דאוד אלמוקמץ ורב סעדיה גאון. אציג בקצרה את הדברים כפי שהופיעו בספר אמונות ודעות של רב סעדיה גאון. רס"ג טוען בעצם משהו כזה. בפני האל עומדות לכאורה שתי אפשרויות. הוא יכול לאיים על האדם שאם יחטא יקבל לאחר מותו עונש זמני. והוא יכול לאיים על האדם שאם יחטא יקבל לאחר מותו עונש נצחי. כמובן שמבין שתי האפשרויות הללו, האיום בעונש נצחי הוא מרתיע הרבה יותר. אבל יותר מזה, כל עוד האיום על האדם הוא בעונש זמני, נגיד 100 שנה בגיהנום, יכול החוטא במשפט האלוהי לטעון להגנתו שהעונש לא היה מרתיע מספיק. שאם העונש היה 200 שנה, הוא לא היה חוטא, אבל 100 שנה הוא יסתדר עם זה. טענה כזאת יכול כל חוטא להשמיע להגנתו במשפט האלוהי, כל עוד האיום הוא בעונש זמני. 100, 200, 1,000, 10,000 שנה, תמיד יכול החוטא לטעון כך להגנתו. רק אם האיום יהיה בעונש נצחי, החוטא לא יוכל לטעון יותר להגנתו טענה כזאת. לפי רב סעדיה גאון, התועלת באיום בעונש נצחי היא שהחוטא לא יכול לתרץ תירוצים להגנתו. לא מדובר כאן בתועלת הרתעתית ישירה. זה לא שרס"ג טוען שהעונש הנצחי מוצדק כי הוא מרתיע יותר מעונש זמני, גם שזה נכון. התועלת בעונש הנצחי, לפי תפיסה זו, היא לא שהוא מרתיע יותר, אלא שהוא מונע מהחוטא אפשרות לתרץ תירוצים להגנתו. ולכן, בשלב הזה של הטיעון, כל מה שרס"ג הצליח להוכיח זה שזה ראוי שהאל שרוצה בטובתו של האדם יאיים עליו בעונש נצחי. בשלב הזה הוא עדיין לא הוכיח שהעונש צריך להיות נצחי בפועל. כדי להגיע למסקנה הזו שאליה הוא חותר, רס"ג מצרף הנחה נוספת, והיא שאם האל איים שהעונש בגיהנום הוא עונש נצחי, האל חייב לקיים את איומו, משום שהוא לא יכול בהגדרה להפר את הבטחותיו. ולכן לא רק האיום בעונש הוא בעונש נצחי, אלא גם העונש בפועל הוא נצחי. בסיכומו של דבר, נדמה לי שאחת השאלות המשמעותיות שנשארו בעניינו של מושג הגיהנום היא האם השימוש הרטורי, הפוליטי, הפילוסופי, התיאולוגי, הדתי, במושג זה, בימינו, אפקטיבי באותה מידה שהייתה לו בעבר. האם מושג הגיהנום אכן הצליח להפוך את עולמנו לעולם שטוב יותר לחיות בו?
תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק, אורי טולדנו. טכנאי באולפן, אמיר בן דוד. תודה על ההאזנה.